אז דוקטור מריאן לכר, מה נשמע?
מצוין, מה שלומך?
מעולה. אז אחרי שסיימנו עם ההקדמה מאוד רשמית הזאת, נראה לי אפשר... די בין כזה לשיחה. אפשר לעשות שנייה עזרה מראש, שאפשר להגיד, אני חושב שאפשר להגדיר אותך כאמריקאית לכל דבר ועניין, אז אם יהיה פתאום מילים באנגלית מהלך השיחה, זה לא כי אנחנו עילאים ומתנסים, אלא פשוט זה המצב, גם לי זה קורה למעט. אז נראה נתחיל בשנייה, מי זאת מריה?
בחלוטין, I'll go back למה שאמרת, לא הייתי מגדירה את עצמי כאמריקאית, אבל כן יהיו מילים באנגלית, וזה לא כי אנחנו עילאים ומתנסים. אז אני יזמת בנשמה ובפועל, ובהכשרה שלי אני דוקטור לשיווק והתנהגות צרכנים.
מה זה אומר שיווק והתנהגות צרכנים? נראה לי שאלה מתבקשת, צריך הכל היה.
לחלוטין, אז שיווק כולם מכירים, והתנהגות צרכנים זה מה שעומד מאחורי השיווק. זה בעצם התורה השלמה שכוללת בתוכה הרבה מרכיבים של פסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה התנהגותית, שמנסים להבין מה מניע את הצרכן, מה המוטיבציות שלו, מה הפשנס שלו, ממה הוא מפחד, על מה הוא חולם בלילה, ואיך אנחנו בעצם יכולים להניע את הצרכן, או את האדם, שהוא הצרכן באופן כללי, לכיוון שאנחנו רוצים. בשיווק אנחנו לוקחים את זה לכיוון של מוצרים או שירותים שאנחנו מעוניינים בעצם למכור, וזה כיוון או תחום שאפשר לקחת אותו להרבה כיוונים אחרים שהם לאו דווקא לכיוון צרכני.
מדהים. טוב, אז אם אני רוצה שנייה כזה לחשוב ביחד איתך, אגב, חשוב להגיד את זה שכל מי שמאזין, שהפרק הזה לא מתוכנן, זאת אומרת, אני ואת לא יודעים על מה אנחנו נדבר, אבל שנינו בקפה שעשינו שבוע שעבר הבנו שיש הרבה מה לדבר, אז אני אשמח כזה טיפה להבין, או case study לדוגמה, מה זה אומר של התנהגות צרכנית וקצת כאילו את המרקטינג בכל התחום הזה.
אוקיי, אז בואו ניקח את השיחה לכיוון הזה. מכיוון שהפודקאסט שלך עוסק בקבלת החלטות, ניקח, יש הרבה דוגמאות, בואו ניקח אחת ואני אדבר על אחת שאני מכירה טוב, כי זה היה המחקר שלי בדוקטורט לפני כמה וכמה שנים. אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים החלטות באיזושהי צורה מודעת. יש הרבה מחקרים היום שמדברים על זה וכבר הוכיחו מעל לכל ספק ש... בני אדם לא מקבלי החלטות רציונליים. יש לנו הטיות קוגנטיביות, יש biases, יש heuristics, יש המון 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 משתנים שמשפיעים עלינו. יותר מהמשתנים האלה, או בנוסף למשתנים האלה, יש כל מיני גורמים סביבתיים שבעצם יכולים להשפיע על מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים, בלי שאנחנו לחלוטין מודעים אליהם. ואחת הדוגמאות, ובזה עסק המחקר שלי, זה הנושא של פריימינג. בעברית, אני מאמינה שקוראים לזה מסגור. פריימינג זה בעצם יצירה של איזושהי חוויה מוקדמת, שמשפיעה אחר כך down the hill על קבלת ההחלטות. מה שאני עשיתי בזמנו זה בעצם לראות איך פריימינג של התנהגות פרו-חברתית משפיע על קבלת החלטות פיננס. בקצרה ובפשטות בעצם הצלחנו להראות שכשאתה מראה לאנשים או כשאתה מזכיר לאנשים את ההתנהגויות הפרו-חברתיות שלהם, כשאתה מזכיר להם את ההתנדבויות שלהם בעבר או את התרומות שלהם לקהילה, הם נוטים הרבה יותר לקחת סיכונים פיננסיים, בין אם זה בלקחת הימורים יותר גבוהים או לבחור במניות שהן בעלות סיכון יותר גבוה.
אם אני שנייה מנסה להגיד את כל מה שאמרת, הכי, הכי פשוט וכזה מגובה העיניים, אם אני עכשיו גלעד עושה מה, שזה ישפיע על מה?
אם אתה עכשיו, אם אנחנו עכשיו ניקח את השיחה ואני אשאל אותך גלעד, אז איפה אתה מתנדב ומתי תרמת לאחרונה לעמותה שחשובה לך? אתה תתחיל לספר לי על זה ואחר כך אתה תיכנס... לפלטפורמה המועדפת עליך למסחר במניות, הסיכוי שתבחר לקנות מניה עם סיכוי יותר בעלת סיכון יותר גבוה, יהיה גבוה יותר מאשר אם לא היינו מנהלים את השיחה הזאת.
מגניב. ואם אני רוצה קצת לקחת, כאילו, מעט הדוגמה שעכשיו נתת, זאת אומרת, המחקר של הדוקטורט, טיפה דברים שאנחנו אולי רואים ביום שלנו, שנראה לי כולם מכירים, שאם עכשיו פתאום קופצת פרסומת בפייסבוק, ואחרי שעתיים אנחנו פתאום במקרה קונים את המוצר הזה, אני אשמח כזה לשמוע מה הטריגרים זה בעצם מפעיל במוח שלנו.
לחלוטין, כן, טוב, זה תחום משיק, אבל כל הנושא של... אנחנו יודעים שיש הרבה מחקרים שהראו שככל שאנחנו נחשפים לתמונות פנים של בן אדם, אנחנו מתחילים להוד אותו יותר, we're beginning to like the person more. זאת אומרת, אם יש מחקרים מאוד יפים שהראו ש... שאתה מראה למישהו סדרה של תמונות ומבקש מאנשים להעריך כל מיני תכונות של הבן אדם, יש איזשהן מערכות, ואז כשאתה מראה את אותה סדרת התמונות בפעם השנייה או פעם השלישית, הערכות האלה עולות בחלק החיובי שלהן. זאת אומרת, אנחנו נוטים יותר לאהוב דברים או to like things that we already were exposed to them. אז ברמה של פרסום, זה ברמה הכי בסיסית, ויש פה מנגנונים שהם הרבה יותר מורכבים, אז ככל שאתה נחשף לאותו מוצר יותר ויותר ויותר.
ואם אני עכשיו באמת רוצה ללכת לעולם הסטארט-אפים שנראה לי שנינו אוהבים ומכירים לא מעט, מה הטיפים או הטעויות הנפוצות שאת רואה אולי שסטארט-אפים עושים בשלב מוקדם, אם זה בגיוס כסף, אם זה עכשיו מנסים להשיג לקוחות, איזה דברים היית אומרת להם שהם עכשיו מאזינים, אני מקווה לפחות שהם מאזינים, שאולי טיפים שהיה משפרים את, את ההצלחה?
אז אני אגיד לך, ואני אגיד לך את מה שאני אומרת לכל החברות שאני עובדת איתן. אנחנו צריכים לזכור שמי שמקבל את ההחלטה בסוף, הוא הלקוח או הצרכן, בין אם זה B2C או B2B. ואחת הטעויות הנפוצות שסטארט-אפים עושים, זה להתרכז במוצר שלהם ולא בלקוח. וזה הולך בחזרה ל-consumer behavior, וכמו שאתה מבין, אני מגיעה מהתחום הזה, so I'm very consumer focused. אני חושבת שהזזת הפוקוס מהצרכן למוצר היא אחת הטעויות הכי גדולות, ולכן אנחנו כל הזמן צריכים לחזור למי זה הצרכן שלנו, אם אנחנו ב-B2C, מה מניע אותו לקום בבוקר, מה הבעיות הכי כואבות שלו, מה המוטיבציות שלו, מה המוצר שלנו פותר לו, איך המוצר שלנו משפר לו את החיים, איך המוצר שלנו גורם לו להרגיש יותר טוב לגבי עצמו, שזה תמה בפני עצמה. רוב החברות שנמצאות היום בשוק בעצם משפרות בצורה זו או אחרת תפיסה עצמית של אנשים, אז אנחנו הולכים לשם, ואני חושבת שזה משהו שנורא חשוב לזכור וכל הזמן לחזור לזה, כי נורא קל להתאפס למוצר, אנחנו, זאת החברה שלנו ואנחנו שם, אנחנו מושקעים ואנחנו מפתחים פיצ'רים, ולפעמים אנחנו שוכחים בשביל מי אנחנו מפתחים את זה. אז אני חושבת שהדבר, אחד הדברים שהכי הכי, הכי חשובים לעשות זה באמת כל הזמן לחזור ל... בעברית אומרים יוזרים, נכון? אז כל הזמן לחזור למשתמשים שלנו, אם אין לנו עדיין משתמשים, אז לצרכנים הפוטנציאליים שלנו. וכל הזמן לדבר איתם. אחת הטעויות הגדולות בנושא הזה שחברות עושות יותר מדי הנחות. זאת אומרת, אנחנו מניחים שאנחנו מכירים את הצרכן. ואז אנחנו מניחים שהצרכן הוא כמונו, או כמו אמא שלנו, או כמו החבר הכי טוב שלנו. ואז אנחנו מדברים עם האנשים האלה, והם אומרים לנו שהרעיון שלנו נהדר, ואלה בדיוק הפיצ'רים שהם צריכים, וכאילו רק תבנו את זה ואנחנו נקנה ואנחנו נתמוך. וזאת בעיה, כי הרבה מאוד פעמים זה לא קהל היעד שלנו. אז כל הזמן לחזור לקהל היעד וכל הזמן לדבר איתו. זאת אומרת, כמה שיותר communication with the target market on various channels, משם מגיע האינסייט הכי חשוב. זאת אומרת, זה ה-make or break של חברה בעיניי.
ואם אני רוצה קצת להסתכל באמת, כאילו, כל מה שדיברנו עכשיו זה... אני אישית כאילו יצא לי כבר לשמוע את זה לא מעט פעמים, אבל כשאני מנסה להגיע רגע לפרקטיקה, זה מסוג דברים שאני כזה אומר, אוקיי, אז אני מנסה ללמוד את הצרכן, אני מנסה לחשוב ואפילו לדבר עם יוזרים, שזה בסוף פה קם ונופל כל הסיפור. אבל איזה טריקים, כשאני אומר טריקים, זה יכול להיות גם כאילו life hacks כאלה, של טיפה מעולם ה-cognitive bias, שאפשר לקחת וכזה ליישם ביום-יום. אם זה עכשיו איך ליצור brand awareness יותר טוב, באמצעות איזשהו הטעיה קוגניטיבית.
אז לא הייתי משתמשת בהטיות קוגניטיביות לייצר brand awareness. מה שאני כן יכולה להגיד, and it's doable. מה שכן הייתי אומרת, וזה עוד פעם גם מגיע ממחר וגם מגיע ממה שאנחנו רואים בשטח, זה שבסופו של דבר people want to be seen. אז כשאתה מדבר עם צרכן לא מפוזיציה של אני צריך ממך עכשיו משהו, אלא אני כאן בשבילך כי חשוב לי להבין מה כואב לך או מה נעים לך או מה אתה צריך, זאת שיחה שהתוצאות שלה יהיו שונות לחלוטין מאשר כשאנחנו מגיעים לשיחה ויש לנו מטרה, והמטרה שלנו זה להוציא כמה שיותר insights מהצרכן, ויש לנו סדרה של שאלות, ו- we're very, again, כי אז הפוקוס הוא עלינו. אני חושבת שהשיפט הזה של הפוקוס לצרכן, אבל זה שיפט אמיתי, וזה הרבה יותר קל להגיד את זה מאשר לעשות בפועל, מכיוון שאנחנו עדיין נמצאים בכובע של היזם או של המשווק, אבל when we're trying, or when we're successful in shifting the focus לצרכן, וכשהוא מרגיש שרואים אותו, האינסייטס והאינפורמציה שאנחנו נקבל, היא תהיה הרבה יותר שימושית ועמוקה ואמיתית, וזה, אלה הדברים שאנחנו ניקח אחר כך בחזרה למוצר שלנו. אז לא הייתי קוראת לזה שימוש בהטיות קוגניטיביות, אלא הייתי מרחיבה את זה לבאמת, זה מחזיר אותי מאוד למיקוד בצרכן. It's just there.
מסכים לגמרי, כאילו לא חושב שאני חושב משהו אחרת, ואני אשמח טיפה לדבר איתך על כל העולם של סטארט-אפים. צריך לבוא לא מעט סטארט-אפים, לראות לא מעט סטארט-אפים. מה common mistakes או טעות שאת רואה שחוזרות, או שבאמת טעויות שהן פשוט קורות, שאת חושבת שאולי כדאי לשים אותם שנייה על השולחן, לדבר עליהם, או אפילו מסוג דברים של אי אפשר להימנע מזה, אבל תתכוננו ללקוח הראשון שאומר שהוא שלם ולא ישלם, או אפילו דברים כאלה ואחרים.
אז שאלה מצוינת. יוצא לי בעיקר לעבוד עם סטארט-אפים שנכנסים לשוק האמריקאי, רובם ישראלים ורובם באמת מעוניינים להיכנס לשוק המקומי כאן בארצות הברית. ואחת הטעויות הנפוצות זה לוותר על מחקר שוק, או עוד פעם, אני חוזרת להניח הנחות, להניח שמכירים את השוק האמריקאי, שמכירים את הצרכן האמריקאי, שהבעיה שהם פותרים נראית כאן בדיוק כמו שהיא נראית במדגם שהם ערכו בישראל. והרבה מאוד פעמים מה שהם מגלים כשהם עושים את התהליך זה שהבעיה שהם פותרים, גם אם היא קיימת, היא נראית בצורה אחרת, היא נכוות בצורה אחרת, והפתרון שדרוש לה הוא קצת אחר ממה שהם עצמו. אז זה לא make or break, אבל אלה תובנות שאתה חייב לאסוף כאן מקהל היעד שלך. וזה שלב שנורא קל לוותר עליו עוד פעם, אם אנחנו סטארט-אפ שיושב בארץ ופיתח איזשהו פרוטוטייפ וקיבל פידבקים חיוביים בישראל ורוצה עכשיו להגיע לכאן, ועושים מין טרנזישן נורא מהיר, בלי באמת לבחון את השוק המקומי. והשוק המקומי הוא מאוד שונה גם ברמת הגדרת הבעיה, אז הכל, מ-problem validation, וזה השלב הכי בסיסי, אנחנו צריכים לוודא איך הבעיה הזאת נראית, איך היא מרגישה ואיך היא נפתרת כאן. ועד customer discovery, שזה ללכת ולדבר עם לקוחות פוטנציאליים, אפילו לא הייתי קוראת להם לקוחות פוטנציאליים, אלא אנשים או חברות שאת הבעיה שלהם אתה מתיימר לפתור. כי מאוד יכול להיות שקיימים פה פתרונות, ויכול להיות שאתה לא תמצא אותם בגוגל, כי זה משהו מאולתר, but it's working. אז אני חושבת שזה הדבר הראשון in my playbook, זה customer discovery, problem validation כאן בארצות הברית, לוודא שבאמת אנחנו מבינים את הבעיה, אנחנו מבינים את הצרכנים. זה שלב ראשון. כל השאר, כל האסטרטגיה השיווקית ואסטרטגיות חדירה לשוק לא חסר. אבל אם אין את הבסיס הזה, אז כל השאר הוא פשוט לא נבנה על יסודות נכונים.
ואם אני אשאל את השאלה המתבקשת, אז איך בונים את הבסיס הזה? זאת אומרת, יש לי, אני עכשיו, קייס סטאדי אמיתי, אני עכשיו עובד בחברה שהיא ישראלית, אנחנו מנסים להיכנס לשוק האמריקאי, מה הטיפים שאת חושבת שאנחנו צריכים לעשות תוך כדי הדרך?
השלב הראשון, לוודא שהבעיה שאתם פותרים קיימת, איך אתם עושים את זה. אתה יודע, אז שיטות מחקר, אפשר ללכת לטרדישנל, אפשר ללכת ליותר מתקדמים, מי לדבר ישירות עם לקוחות, לתצפת על לקוחות, אם זה משהו שאתה באמת יכול לראות אותו בפועל, עד social listening ולהקשיב לשיחות אונליין של לקוחות מנהלים על הבעיה שלך. להסתכל על מתחרים זה תמיד טוב. מי קונה את המוצרים שלהם? לדבר עם הלקוחות שם. זה הרבה עבודה שהיא קצת שחורה, אבל it's necessary, ואם אתה נמצא בתהליך ואתה עובד בחברה שמנסה להיכנס לשוק האמריקאי, אני בטוחה שניהלת שיחות עם לקוחות שפקחו לך את העיניים וגרמו לך לחשוב בצורה קצת אחרת לגבי מה שאתם עושים.
כן, נראה לי זה כמעט כל שיחה, אבל זה כזה מסוג הדברים שכזה, תמיד מרגיש שאני לא מכיר מספיק את העם האמריקאי ואת התרבות, וזה כל כך משפיע על הדברים הקלעים של השיחה. אז אני אקח טיפה את השיחה שלנו עכשיו במקום קצת אחר. שנינו מגיעים מעולם, אני לא כל כך מגיע מעולם הקבלת ההחלטות הקלאסי והאקדמי, אבל כן יצא לי לדבר על זה לא מעט. יצא לנו לדבר בשבוע שעבר שאלה לקראת סוף השיחה שאמרנו, אנחנו צריכים להשלים את זה, של קבלת החלטות, אבל אם אני עושה דייב אינטו את זה כזה יותר, קבלת החלטות, מה זה החלטה טובה? ומעניין אותי לשמוע מה את חושבת על הדבר הזה, והאם יש בכלל החלטות טובות.
אז אני חושבת שזאת שאלה מאוד מעניינת ופילוסופית.
כן, מאוד פילוסופית.
כי אנחנו לא, אני לא חושבת שבנקודת זמן אפס, אנחנו בזמן קבלת ההחלטה, אנחנו באמת יכולים להעריך האם ההחלטה היא טובה או לא, לטווח הרחוק. אנחנו יכולים לראות אם אנחנו מרגישים טוב עם ההחלטה, if it feels good. יש את המשל המפורסם, שאני לא זוכרת בדיוק איך מספרים אותו, אבל זה כן הסיני, שקורה משהו, ואז הוא אומר, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, ואז הבן שלו קונה סוס, נופל מהסוס, שובר, וכל פעם זה מין אירוע מתגלגל כזה. אז אני לא הייתי אומרת שיש החלטה טובה או לא טובה באופן אבסולוטי, יש החלטות שהן מתאימות לזמן מסוים, והן מסתברות בדיעבד כהחלטות נכונות או לא נכונות. אבל בסוף אני חושבת שהם בוחנים החלטות בפרספקטיבה של חיים. אז אני לא אענה לך מה זאת החלטה טובה או לא טובה.
אז ציינת מקודם מונח שלא יודע אם נכנסנו אליו לעומק או שאנחנו צריכים להיכנס אליו עכשיו, אבל ה-competitive analysis הוא באמת ניתוח מתחרים, שנכנסים לשוק חדש או באופן כללי שכל הזמן יש מוצר שנמצא בשוק. אני אשמח קצת אם תוכל לתת את המעט ידע שיש לך בנושא וכאילו טיפה להראות את זה מזווית של גם חברה, גם שוק וגם החברה השנייה של איך עושים את כל הדברים, מה צריכים לתת יותר זמן של תכנון, ומה סוג הדברים שצריכים לאסוף כל הזמן.
חד משמעית, אז אני חושבת, כמו שציינתי, ש-competitive analysis זה אחד הצעדים הראשונים שכל חברה צריכה לעשות, כי זה מין לייצר מפה של מה קיים ולאן אני רוצה להיכנס. עכשיו, קיימים המון מודלים של איך לעשות ניתוחים כאלה, ואיך להציג אותם אחר כך על שקפים ובתוך הפיץ' דק, אבל מה שחשוב לזכור, שבאמת מעבר ללעשות גוגל ולמצוא את המתחרים הגדולים, שזה מה שאתם צריכים כדי להכניס למצגת ולפיץ', כשמסתכלים קצת יותר פנימה, אז אחת הדרכים היא באמת לחזור ולדבר עם צרכנים. כי כשאנחנו מדברים עם צרכנים, מה שאנחנו מגלים, שהרבה מאוד פעמים הם לא משתמשים במי שמופיע בעמוד הראשון בגוגל, אלא הם משתמשים בפתרונות יותר קטנים, הם משתמשים במשהו שהם פיתחו אין-האוס, וזה עוד פעם מסוג האינסייט שאחר כך אנחנו יכולים לקחת ולהשתמש בהם בפיתוח המוצר שלנו. כי אם אנחנו מדברים עם צרכן עכשיו או עם לקוח פוטנציאלי, והוא מספר לנו שהוא לא עובד עם, עוד פעם, כל מי שיצא בחיפוש שהרצנו בגוגל בעמוד הראשון, ואנחנו שואלים אותו למה, והוא מתחיל לספר לנו או על המחיר, או על זה שהפיצ'רים של המוצר שהם לא בדיוק עונים לו על הבעיה. זאת בדיוק האינפורמציה שאנחנו מחפשים כדי לייצר משהו שכן יענה לו על הבעיה. עכשיו, את זה לא מוצאים בחיפוש בגוגל. אנחנו מוצאים את זה משיחות עם צרכנים, אנחנו יכולים למצוא את האינפורמציה הזאת עוד פעם מ-online listening, social listening, לשבת בקבוצות הנכונות, במקומות הנכונים ברדיט. אם אנחנו נמצאים בתחומים של קריפטו וכאלה, אז בדיסקורד. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת באיזו פלטפורמה לחפש, ועוד פעם להיות מאוד מאוד ממוקדים בצרכנים שלנו. מי הם, איפה הם נמצאים, ועם מי הם מדברים על הבעיות שלהם. כי אנחנו נהיה מופתעים או שלא, לדעת שהצרכנים כן מדברים על הבעיות. הרבה מאוד פעמים אנחנו לא יודעים לאיפה לחפש או איפה להקשיב. וברגע שאנחנו מפצחים את זה, אז אנחנו כבר בדרך לפתרון.
אז אם אני שנייה מנסה להוריד את השיחה שלנו עכשיו לרמת מצגת או מסמך, לא משנה מה, מה הדברים שבאמת חשובים בניתוח מתחרים? אפשר להגיד שלושה עקרונות מנחים, או שלוש, לא סגור על זה.
עיקרון, אחד, שלושה.
שלושה עקרונות.
הגענו לזה. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת מי הם. זאת אומרת, זה הבסיס. הדבר השני, אנחנו צריכים להבין וזה טריוויאלי, אבל אנחנו צריכים לדעת במה הם טובים, כאילו למה צרכנים משתמשים בהם, למה מישהו קונה את הפתרון הזה, פתרון א' ולא פתרון ב', והדבר השלישי זה למה צרכנים לא קונים אותם, זאת אומרת למה לא קונים פתרון א' או ב'. אני חושבת ששלושת נקודות הידע האלה כבר מייצרות לנו איזשהו בסיס, או נותנות איזשהו פאונדיישן לבנות את המחקר הלאה. כי אם אנחנו יודעים מי המתחרים, למה קונים אותם ולמה לא קונים אותם, בעצם אנחנו יכולים למפות עבור עצמנו כחברה מה חסר בשוק, למי זה חסר, וללכת עם זה קדימה.
מגניב. אז אם אני שנייה מסתכל זום אאוט על כל תהליך הכניסה לשוק האמריקאי או כניסה לשוק, לאו דווקא אמריקאי, ניתוח המתחרים הוא חלק עיקרי, אבל איזה עוד דברים או אבני דרך אנחנו צריכים לעבור לפני שאנחנו פונים ללקוח הראשון ואומרים, זה המוצר שלנו, אתה רוצה לקנות או לא רוצה לקנות? כמובן שלא בצורה הזאת, אבל אפשר לנסות, אולי זה יעבוד, אבל זה יותר מתאים לקהל הישראלי.
אז אני חושבת שדיברנו על זה, אם אני ככה מסתכלת על השיחה הזאת, דיברנו עכשיו על ניתוח מתחרים, Problem Validation ו-Customer Discovery. אם עשינו את שלושת השלבים האלה, כשאנחנו מגיעים ללקוח ואומרים לו, הנה המוצר שלנו, האם אתה רוצה לנסות, אנחנו כבר מגיעים מנקודה שאנחנו יודעים שהוא רוצה לנסות. כי אנחנו יודעים מה הבעיה שלו, כי בדקנו, אנחנו יודעים שכרגע אין פתרון מוצלח שפותר את הבעיה שלו, כי בדקנו, אנחנו יודעים מה חסר לו בפתרונות האחרים, כי בדקנו, ואז כשאנחנו מגיעים אליו, אנחנו בעצם מגיעים אליו עם משהו שהוא מחפש. זה, אני חושבת שיש את ההבדל בין שיווק למחירה, ואחת הקלישאות בזמנו גרסה, שאם יש לך מערכת שיווקית טובה, זה מייתר את המחירה. כי כל הרעיון מאחורי שיווק זה בעצם לייצר פאנל כזה, ואם הוא מבוסס על מחקר, אז אתה מגיע כבר עם אינסייט, שכשאתה מגיע לשלב של המחירה, היא מיותרת, כי הלקוח רוצה את המוצר שלך. אם אפשר להשתמש באנלוגיה של פול ופוש, אז if you are creating something that is based on so much research and insight in the specific target market, it's almost like a pull strategy, הלקוחות יעמדו אצלך בתור.
וסתם אנחנו כבר מדברים על כל נושא של כניסה לשוק. אם אני מסתכל שנייה על השיחה הראשונה של לקוח, בואו נלך על עולם ה-B2B כי נראה לי יותר קל. תמיד עולה השאלה שלקוח, כל ההתחלה של השיחה היא מאוד כזה back and forward, כזה פינג פונג של כזה, זה המוצר, כמה הוא עולה. מה הטעויות הנפוצות תמיד בשיחות האלה שאת רואה? אם זה קצת עולם הסיילס, אבל גם קצת עולם של שנייה, איך עושים את זה בצורה אסטרטגית עם הקהל האמריקאי?
אז אני חושבת שאחת הטעויות הנפוצות שאני רואה וחוויתי, זה שאנחנו, החברות, אנחנו מדברים יותר מדי ומקשיבים מעט מדי.
אנחנו בעצם מי שמנסה למכור.
מי שמנסה למכור. אנחנו כיזמים, או אנחנו כאנשי ביזדב, או אנשי מחירות, או אנשי שיווק. אנחנו מדברים כי אנחנו, we're passionate about our product, and we really want to close this deal, ואנחנו באמת מאמינים שאנחנו פותרים ללקוח הספציפי הזה את הבעיה. ובשיחות כאלה, אני חושבת שהפרופורציה האופטימלית היא שהצד השני ידבר 70% ואנחנו 30. ככל שאנחנו מדברים יותר, אנחנו מאבדים מהר יותר את הצד השני. אז הצורה שבה כנראה נכון יותר לנהל את השיחות האלה, ואני לא מאמינה בכללים של ממש שחור או לבן, אני חושבת שכל שיחה היא באמת בסופו של דבר איזושהי אינטראקציה, אבל אנחנו באמת רוצים להקשיב יותר, ואולי להציג משהו בהתחלה ולתת לצד השני לשאול שאלות. מתי אנחנו יודעים הרי שמישהו באמת מתעניין במה שיש לנו לומר או למכור? זה כשהוא שואל שאלות. כשמישהו יושב בצד השני ומחייך ומהנהן ואומר, it sounds very interesting, I need to think about that.
ברור לך שהוא לחזור לך.
ברור שאיבדתי אותו איפשהו באיזושהי נקודה. אבל אם אני אומרת לו משהו ואני שואלת, what do you think about that? Is this something that you came across, or like, is this is something you were dealing with, or someone in your... אנחנו, זה בסוף נורא בסיסי, אני מלמדת הרבה סטודנטים, הבסיס ללהיות פרופסור טוב או מרצה טוב זה engagement. אתה צריך לייצר אינגייג'מנט עם הלקוח. אם הלקוח משתעמם בשיחה איתך, ו-if he's not engaged or she's not engaged, they're not there with us. אז אני חושבת, והדרך לייצר אינגייג'מנט זה באמת לתת להם לדבר. אנשים הרי אוהבים לדבר על עצמם. יש לך פה פודקאסט, אתה מביא אנשים לדבר על עצמם, נכון? ואנשים תמיד מסכימים, and like, they're happy about that.
לא, לא כולם מסכימים, אבל כן, זה משהו שמאוד, את רואים את זה באופן טבעי, שאנשים מאוד, מצד אחד אוהבים לדבר על עצמם, מצד שני גם כן לפעמים מנסים לראות כמה value, או כמה, אם שנייה מסתכל על הפודקאסט כדוגמה, כמה ערך זה בסוף יכול להביא למי שמקשיב. כי הם לא תמיד רוצים לעשות את הדבר הזה. טוב, מריה, אנחנו לקראת סוף הפרק, ואני תמיד אוהב לסיים את הפרקים איזשהו טיפ, בנוסף לכל הטיפים שנתת בפרק עד עכשיו, לאו דווקא משהו שקשור כאילו לעולם שדיברנו עד עכשיו, זה יכול להיות גם סתם טיפ כללי שקיבלת לפני 5 שנים מזקן סיני חכם, אז אני אשמח אם תוכלי לחשוב על איזה משהו רגע, ובאמת לשתף.
אז לצערי, לא קיבלתי טיפים מזקנים סינים חכמים, ואני אשתף בטיפ שאני לא יודעת אם הוא שלי אוריג'ינל, but I stand behind it, וזה שבסופו של דבר, it's all about people. דיברנו פה עכשיו 30 פחות או יותר על צרכנים. אני מגיעה מעולם של קבלת החלטות שכולו סובב סביב האדם והפרט. דיברנו על חברות ועל market research וכמה זה חשוב לדבר עם הצרכן. ואני אוסיף לזה שזה נורא חשוב האנשים שאנחנו עובדים איתם. כאילו, כבני אדם. אז בסופו של דבר, אני חושבת שהכל סובב סביב אנשים, ואנשים הם המפתח. בין אם זה הצוות שלנו, the people we hire, our customers, our partners, our investors. וככל שאנחנו נתיב להבין אותם ולהיות קשובים, בדיוק כמו שדיברנו על שיחות מחירה או שיווק, ככל שנקשיב יותר ונדע להתאים את התגובות שלנו, ככה היחסים בינינו יהיו יותר מוצלחים, וזה the key to everything we want to achieve.
דוקטור מריה בלכר, תודה רבה.
שמחתי להיות כאן.